טוב, אנחנו בהרכב יחסית מלא. אז ערב טוב, ברוכים השבים. אנחנו בהרצאה השנייה בנושא מחשבות על החיים. מחשבות של ביולוג, כמובן צריך לדייק. יש כל מיני אנשים שחושבים על החיים. הכותרת של הערב הזה, קראתי לו רק לפני 3.9 מיליארד שנים. למה אמרתי את זה? כי אז לפי כל הערכות התחילה התופעה בכדור הארץ שנקראת חיים. וזו התופעה שעליה אנחנו הולכים לדבר היום. בשיעור הקודם דיברנו מה זה טבע, איך האדם מגיב לטבע וליצורים מסביבו. עכשיו ננסה לאפיין את התופעה הזאת הייחודית בתוך הטבע שקוראים לה חיים. ובמהלך ההרצאה אנחנו נדבר על חשיבה ביולוגית, מה בעצם קדמוננו הקדמונים אמרו על התופעה הזאת, מה עכשווינו העכשוויים אומרים עליה, ונסביר ונאפיין על פי התפיסה העכשווית מה זה חיים באמת. מה בעבר חשבו הביולוגים הקדמונים על התופעה שנקראת חיים? אריסטו, שהוא בעצם מי שהביא לנו את הדוגמות המרכזיות של המדע למערב, בעיקר דרך הכנסייה, טען שלחיים יש ארבעה מאפיינים עיקריים. יש את הסיבה החומרית, הסיבה הצורנית, הסיבה הפועלת והסיבה התכליתית. שימו לב ששתי הסיבות הראשונות הן סיבות שקשורות בחומר עצמו, הסיבה החומרית והסיבה הצורנית. זאת אומרת, יש לו צורה, הוא עשוי מחומר. זה לא שונה מסלע, זה לא שונה מהר, זה משהו מאוד כללי. הסיבה הפועלת זה כבר מה שנקרא סיבה ותוצאה. יש פה איזשהו משהו שפועל בתוך היצור שמאפשר לו להתקיים. פיתוח של הסיבה הפועלת או איזושהי וריאציה שלו זה הויטליזם. איזשהו כוח חיים פנימי שמביא לתוצאה הפונקציונלית של כל דבר. והסיבה האחרונה זה הסיבה ששיגעה את כל המדע עד ממש לפני בערך 100-150 שנה, זו הסיבה התכליתית. תכליתית. זה נקרא טליאולוגיה. אוקיי? טליאולוגיה זאת המחשבה שבטבע יש תכלית. שלטבע יש תכלית. למשל, למה יש לנו עין? כי יש לה תכלית לאפשר לנו את הראייה. זאת אומרת, יש בה איזשהו משהו פנימי. מה תכליתו של האדם לפי אריסטו? לגדול להיות יצור מוסרי. זאת אומרת, לכל דבר יש תכלית. עם התקדמות המדע, אנחנו נכנסים למאה ה-17, אנחנו מגיעים קצת להוגים יותר מודרניים, כמו למשל דקארט, שהתחילו לפתח גישה חדשה למדע. אז מה דקארט אומר, וחבריו, והוא לא היחידי, הוא אומר שהיצורים החיים הם ללא תכלית. הם פשוט מכונות משוכללות. וההשוואות הכי ידועות באותה תקופה זה לשעון. כי אז היו שעונים שהם נחשבו לשיא הטכנולוגיה, מערכות מורכבות, שעונים לא כמו שעוני החול הפשוטים או שעוני השמש, הם הופעלו על ידי גלגלי שיניים וקפיצים שמתחו אותם, ולאט לאט השעונים הפכו להיות יותר אלגנטיים, הם הפכו להיות סגורים, כך שלא ראו את המנגנון המורכב. והדבר שהכי נתן השראה לאותם הוגים באותה תקופה, הדוגמה הכי נפוצה הייתה השעון. אז מה שדקארט אומר את הדבר הזה, כאשר השעון המורכב ממספר הגלגלים הנכון מורה על השעה, אין הדבר פחות טבעי מניבתתו של עץ המניב פירות מסוג מסוים מתוך זרע כזה או אחר. זאת אומרת, יש לנו פה יצור חי שהוא לא שונה מכל מכונה. למה? כי יש בו גלגלים, היום אנחנו נקרא להם חלבונים וכל מיני מנועים קטנים שאנחנו יודעים שיש בתוכנו, והם זזים על פי איזה כללים, על פי כללי הפיזיקה והכימיה שהיא נגזרת של הפיזיקה, וכל החוקים האלה קיימים גם מחוץ לגוף הטבעי. זאת אומרת, אין את התכלית או את הויטליזם שאמרתי שהתפתח יותר מאוחר, שזה איזשהו כוח חיות מיוחד שנמצא בתוך הגוף, שגורם לגוף לחיות. הגוף חי בגלל שהוא פשוט מכונה עם גלגלי שיניים, והוא לא שונה משעון. שעון מבחינה הזאת זה יצור חי. ואנחנו מאוחר יותר יודעים גם שהמדע ידע יפה מאוד להגיד שאין איזשהו חומר מיוחד בתוך הגוף שלנו. הגוף שלנו מורכב בדיוק מאותם חומרים, מאותם יסודות שנמצאים בטבע. בטבע יש לנו פחמן, אחד המרכיבים הכי נפוצים בגוף זה פחמן. אפשר למצוא את הפחמן באבנים דוממות, נגיד ככה, ואפשר למצוא את הפחמן בתוכנו. מימן, חמצן, חנקן, רוב האוויר מורכב מחנקן. זאת אומרת, אנחנו עשויים מהחומר של האוויר, של הסלעים. ומה שהמכניסטים אומרים שאנחנו פשוט מכונות, מאותם חומרים של מכונות, שפועלים על פי חוקי הפיזיקה. זאת מהפכה מחשבתית אדירה, כי אם אנחנו מכונה, אפשר לחקור אותנו עד הסוף. אין פה איזה משהו אלוהי, משהו שהוא מעבר, משהו שאנחנו לא יכולים להגיע אליו, כמו שהויטליסטים אומרים, איזשהו כוח חיות עליון. יש פה מכונה, ועכשיו הגיע הזמן לפרק אותה לגורמים ולהבין איך היא עובדת. פשוט מאוד. ודרך אגב, אם תשאלו את דקארט, אין פה שום סתירה לגבי עניין הבריאה. זאת אומרת, מבחינת דקארט, המהנדס של אותה מכונה זה פשוט אלוהים, אין שום בעיה, כי אם תלכו באמצע יער ותראו שעון, אתם תדעו שבן אדם ייצר את אותו שעון, וזה לא נולד יש מאין באמצע היער, פתאום ככה במקרה התחברו להם כל החלקים יחדיו ונוצר שעון. זה לא סותר את קיום האל, להפך, זה רק מראה איזה מהנדס טוב אלוהים, זה רק מראה כמה נפלאות הן דרכי הבריאה. חשוב כמובן שלמכונה הזאת ייכנס אנרגיה, נכון? כי בלי אנרגיה זה לא ייתכן שהיא תעבוד. כמו שאנחנו מותחים לקפיץ את השעון, כאן אנחנו פשוט אוכלים אוכל, והאוכל מספק לנו אנרגיה. בעצם מתיחת הקפיץ זה האוכל שלנו. דקארט לא דיבר על נפש כאן בסיפור הזה. אתם יודעים, לנפש מייחסים כל מיני מקורות, האם היא בכלל חומר, האם היא בכלל משהו אלוהי, האם זה משהו שהתגלגל, הדתיים אומרים מאיזשהו גלגול קודם. כאן במקרה הזה אין צורך להתייחס לנפש. למה אין צורך להתייחס לנפש? מישהו יכול להגיד לי?
הנפש היא חלק מתולדת החיים, זה נובע ממה שהמכונה עושה.
יפה, הנפש היא לא תנאי לחיים בכלל. נכון? מהי היחידה הבסיסית שנקראת חיים?
היום תא.
נכון, תא. תא זאת היחידה הבסיסית שלה אנחנו קוראים חיים. האם לתא יש נפש? האם נפש זה משהו שהכרחי לחיים? לא, בואו נחשוב על צמחים, על פטריות. יש להם נפש? לא. אפילו בני אדם. אם נחליף את הנשמה במכונת הנשמה, הוא ימשיך להתקיים, תשאלו את תלמידי הרבי מלובביץ'. זאת אומרת, הנפש היא בכלל לא... כן, אם בן אדם נכנס למה שנקרא מוות מוחי.
לא, זה מוחי של
הנשימה. נשימה. מוות מוחי... הרבי מלובביץ' הנשימו אותו הרבה זמן אחרי המוות המוחי. אני לא שומע אותך, יותר חזק.
שהנשמה, דווקא במקרים כאלה של מוות מוחי, שהיא הולכת במקומות אחרים, ואם הבן אדם חוזר לחיים אחרי המוות המוחי, הוא מספר על זה.
אוקיי, אבל זה לא רלוונטי לעובדה שאנחנו לא צריכים את הנשמה לחיים, נכון? כי גם אם היא הולכת וגם אם היא חוזרת, אתה יכול שהאישות הזאת שנקראת אדם, שנחשבת לפי כל פרמטר וקריטריון ברפואה יצור מת, הגוף שלו ימשיך להיות חי באופן מושלם. יש אנשים שיש להם מוות מוחי כבר בגיל 14 והם מתבגרים, הם גדלים והכל, ההורים שהם לא מוכנים להיפרד מהם. יש מקרים מאוד קשים, כי אנשים רואים גוף חי וזה עושה להם תחושה אמיתית ונכונה שזה יצור חי. כי נשמה לא קשורה לחיים. מה זה נשמה? נשמה זה בעצם אמצעי לקיים את החיים, בריאה של הביולוג.
מה הם בעלי חיים?
לפי דקארט לבעלי חיים אין נשמה, והוא עשה הרבה מאוד נזק לבעלי חיים בגלל התפיסה הזאת, כי היא עברה הרבה מאוד פיתוחים. מה מייחד אם ככה, דיברנו על זה שיצור חי הוא בעצם מכונה משוכללת, נכון? אם ככה, מה מייחד מכונה משוכללת מדומם? הרי זה אותם חומרים, אותם חוקי פיזיקה, מה מייחד?
רגע, דומם לא מתרבה.
תודה.
לא מתרבה?
דומם לא מתרבה.
נכון, דומם, תראה, הוא לא מתרבה מתוך עצמו, זה נכון, זה משהו שעוד מעט נדבר עליו, אבל אני רוצה משהו קצת יותר, לא על אופן החיים, אלא משהו, בואו נסתכל על יצור חי ועל אישות דוממת. מה ההבדל ביניהם? אני חושב, אתם יכולים להוסיף, לדעתי זה אופן הארגון שלהם. זאת אומרת, יצור חי ושעונים, שהם גם יצורים חיים בהגדרה הזאת וגם מכוניות, הם מאורגנים בצורה כזאת, שאם נכניס לתוכם אנרגיה, הם יתחילו לעבוד. השעון מול הרימה קטנה של מתכות, נראה לי זה די... הם לא מאורגנים, זה דומם, הוא מאורגן, אפשר להכניס לו אנרגיה ושהוא יתחיל לעבוד. זאת אומרת, אופן הארגון זה נראה לי הכי הכי כללי.
תודה,
דמיון. אמרתי שנפש זה לא קריטריון לחיים, שכחו מהנפש. מה זה נפש? זה סתם כלי עזר לקיום החיים, זה תולדה של החיים כמו שברול אמר.
אבל דמיון נעשה במוח.
מוח, מה זה מוח? זה פשוט איזשהו משהו בתוכך שמאפשר לך להשיג מזון ולהתרבות. זה לא, אם הייתה לך דרך אחרת, נגיד פטריות יש להם דרך אחרת, אז הן לא צריכות מוח. המטרה היא אחת, איך תשיגי אותה, יש כל מיני צורות להשגה, עם מוח, בלי מוח, מה? אוקיי, אז דיברנו על יחידת החיים הכי בסיסית, שהיא התא. כולם מתלהבים מגלילאו גלילאי, שהסתכל עם טלסקופ וראה את מערכות השמיים, אבל למה אף אחד לא מדבר על רוברט הוק, שבמקום טלסקופ לשמיים הוא כיוון מיקרוסקופ ליצור חי? האמת שמדברים, אבל לא, הוא פחות מוכר, נכון? רוברט הוק גלילאו, על מי שמעתם יותר? 1665, הוא לוקח מיקרוסקופ שהוא גם עוזר לפתח אותו, והוא פשוט מחליט להסתכל אלינו, לכדור הארץ. אני כבר לא זוכר, אבל קראתי באיזה ספר ממרות כזה, שמישהו אמר, האדם כל הזמן אומר, מה נפלא הוא היקום, מה נפלא הוא הטבע, מה נפלאה המתמטיקה, אבל הוא לפעמים צריך לעצור ולהגיד, מה נפלא הוא האדם? להסתכל על היצורים החיים, ממה הם בנויים, זה לא פחות גדול מלהסתכל על היקום האדיר הזה. וזה מה המהפכה הענקית של רוברט הוק. הוא התחיל לחקור ממה היצורים החיים מורכבים. הדבר הראשון שהסתכלו עליו במיקרוסקופ, היו תאי שעם. שעם. שעם, רוברט הוק לקח קליפה של עץ שעם, הסתכל עליה במיקרוסקופ, וראה לתדמתו שהיא בנויה מאיזושהי צורה עם צלעות. וזה הזכיר לו תאים של נזירים, שהם ככה, אתם מכירים במדבר יהודה את התאים התקועים בסלעים של נזירים? זה הזכיר לו את אותם תאים של נזירים שהם הולכים להתבודד בהם, ואז הוא החליט לקרוא לזה על שם אותם תאים של נזירים, באנגלית סל, תא בעברית. ומסתבר שכל היצורים החיים, סל זה תא, אוקיי? והתא הזה, זאת היחידה הבסיסית שלה אנחנו קוראים חיים. ככה נראה תא מסוים, יש הרבה מאוד סוגים של תאים, אבל זה תא של יצור אוקריוטי. מי שלא מכיר את ההבדל בין אוקריוטי לפרוקריוטי, אני לא אכנס לזה, אבל אני רק אגיד שבאוקריוטים יש גרעין, זה ההבדל הכי הכי גדול, יש גרעין, תא, שבתוכו נמצא ה-DNA, החומר התורשתי. בפרוקריוטים ה-DNA מפוזר חופשי בתוך התא. אוקיי, מלבד הגרעין שלו, שבתוכו יש את החומצות גרעין, שזה ה-DNA, החומר התורשתי שלנו, יש לו עוד כל מיני איברים, אתם רואים את האיברים האלה, שנקראים בלשון המדע אורגנלס, או בתרגום לעברית, עברונים. לא איברים, אלא איברים קטנים, עברונים. למשל, יש לנו את הגולג'י, יש לנו את האנדופלזמטיק רטיקולום, הוא וגם הגולג'י הם בעצם ממברנות שומניות בצורות שונות, שיש להם תפקידים מסוימים שקשורים לייצור החלבונים. מה?
וזה לא מורכב מתאים?
לא, זה הקרביים של התא, הקישקה של התא. זה היחידה הקטנה ביותר של החיים איתה, ואלה הקרביים שלו. כמו שלנו יש איברים, גם לתא יש איברים, רק שהם קטנים אז הם נקראים עברונים. בתוך התא הזה יש את המיטוכונדריון, אתם רואים, או ברבים מיטוכונדריה, שזה בעצם איזושהי מכונה לייצור אנרגיה עבור התא. יש לנו את המעטפת, רגע, בואו נראה מה עוד יש פה, פרוקסיזום זה איזשהו איבר מלא אנזימים בתוכו. אפשר לראות שיש לו איזשהו שוטון פה שנקרא פלג'לה, שהוא מאפשר לו תנועה לאותו תא, הוא ממש יכול לזוז. יש לנו את ה... אני לא אתעמק יותר מדי, יש עוד גם עברונים שלא מוצגים פה, אבל יש העברון האחרון שאני אציין, שהוא בולט מאוד כאן, הוא המעטפת של התא, קרום התא. קרום התא, ממברנה באנגליזית, ממברנה. הממברנה תפקידה בעצם לתת הפרדה בין כל העברונים לבין העולם החיצוני, אם נקביל את זה לגופנו אנו, האור, בדיוק, זה מפריד את אותו תא משאר העולם ומאפשר לו לשמור על הומואוסטזיס, על איזשהו שיווי משקל בתוך עצמו, ולא להימחק וכל להתפורר ולהתפזר, אלא לשמור על תנאים אופטימליים לקיומו. אז זה התא הבודד, זאת היחידה הבסיסית של החיים. עכשיו, אחרי שדיברנו על מה הם חיים לפי המכניסטים, אנחנו נדבר על מה הם חיים לפי המדע המודרני היום. אז היום בעצם המדע המודרני אימץ את הגישה המכניסטית. Said but true. עצוב אבל נכון. אנחנו לא יותר מאשר מכונה משוכללת. האם זה בגלל שהמדע לא מסוגל למדוד דברים שהם מעבר לדברים החומריים? האם בעתיד המדע יתפתח ויוכל להגיד משהו אחר? אני לא יודע. יש אבל איזה מקום לאופטימיות. מה שבטוח שהיום אנחנו מכונה, כמו שרנה דקארט וחבריו אמרו, מכונה כמו שעון, כמו מכונית. אין לנו כוח ויטלי, ואנחנו לא עם איזושהי תכלית פנימית, אין לנו תכלית. אין לנו תכלית לחיים. עצוב. אבל זה מה שהמדע יכול לספק. שוב, האמת המדעית היא אמת אחת, יש כל מיני אמיתות בעולם, אבל אנחנו כאן מדברים מתוך האסכולה הזאת. כן?
אתה אומר ש... כאילו זה עצוב, כמו שמשהו בכלל מרגיש, אני מבינה נכון, זה לא נכון. זאת אומרת שיש משהו מעבר. ואני מניחה שהרבה שעוסקים במדעים, במהירות, אני אומרת, מרגישים אחרת. אז איך אתה יכול להסביר את זה? זה לא נכון, זה פשוט אולי לא אמת, באמת מדעית.
כן, אמת יש לכל תחום. יש אמת משפטית, יש אמת מדעית. אני לא חושב שהמדע היא האמת כפי שהיא לעצמה, אוקיי? זאת אומרת, המדע לא חייב לספק לי את המשמעות. בגלל שאני לא רואה את המדע ככל עולמי, למשל, אני קורא שירה בשירותים, השירה היא לא מדע. המדע הוא כלי להבנת המציאות. פעם טעו וחשבו שהמדע יכול להחליף דת, יכול להחליף תרבות, יכול להיות... מי חושב? אני לא חושב.
רציונלית.
לא יודע מי. אני מכיר הרבה אנשים לא כולם חושבים ככה. מה? אוקיי. המדע לא חייב להשתלט על כל התודעה. המדע זה כלי שמספק, כלי דרך אגב מוגבל, שמספק איזשהו מידע על העולם. אם אתה חושב שזה כל עולמך, אז אין לך נחמה. כי איפשהו המדע רוקן לנו את המשמעות. אז התחילה אסכולה פילוסופית שלמה שקראו לה אקזיסטנציאליסטים, שניסו להסביר את הקיום ואת המשמעות לקיום, והם, יש האומרים שהם נכשלו בזה. זאת אומרת, המדע מבלבל. אני פשוט חושב שזאת לא האסכולה היחידה. אני חושב שהמדע היא אמת מסוימת, אמת מדעית, וככה צריך להתייחס אליה. חוץ מזה, מי קובע שדווקא האמת היא זאת שצריכה לתת את המשמעות? יש אנשים שיש להם משמעות מלאהוב בן אדם. המשמעות לא חייבת לנבוע מן האמת. המשמעות היא בסך הכל תחושה פסיכולוגית שיש לך סיבה לחיות. היא יכולה לבוא אפילו מהתכחשות לאמת המרה. אני שוכח מהמוות, שוכח מכל העובדה שאין פה תכלית, ומקבל את המשמעות שלי מדברים ארציים, תחושה של טוב, של סיפוק, של אהבה. יש אנשים דתיים שמאבדים משמעות. למה? כי רמת הסרטונין שלהם בראש קצת השתנתה, והם נכנסים לדיכאון בדיוק כמו חילונים. זאת אומרת, זה שיש לך אמת, זה לא אומר שחייב להיות לך משמעות. המשמעות היא בסך הכל משחקים של סרטונין ושל דופמין. בסופו של דבר מדובר בתחושה ברמה הפסיכולוגית, ולא במשהו אמיתי או לא אמיתי בעולם. אני רוצה להזכיר לכם איך המכונה הזאת עובדת. זוכרים שדיברנו על הדוגמה המרכזית של הביולוגיה המולקולרית? מה זה דוגמה? דוגמה זה משהו שכולם מסכימים עליו, דוגמטי. עד שבא איזה גאון, שובר את הדוגמה, לא יודע, איזה איינשטיין אחד, ואומר שכל מה שניוטון אמר הוא לא מדויק במקרה הטוב, רק במערכת מסוימת ולא במערכת אחרת, והוא פשוט ממציא דוגמה חדשה, ואז היא שולטת בכיפה, עד שמגיע עוד איזה גאון, שובר את הדוגמה. זה מי שקרא את תומאס קון מכיר את התיאוריה הזאת, שככה המדע עובד.
למה אתה אומר דוגמה ולא אקסיומה?
דוגמה, כפי שאמרתי, משהו דתי. דוגמה יש בזה משהו דתי, נכון? אומרים מתוך הדוגמה, הכנסייה ימצא איזושהי דוגמה וחייבים לחשוב לפיה. אמרתי שבפילוסופיה של המדע מדברים על או דוגמה או פרדיגמה, שפרדיגמה זה מושג שטבע הפילוסוף תומאס קון, פילוסוף יהודי אמריקאי, שאומר שהמדע עובד ככה. יש איזושהי תיאוריה אחת שלטת בכיפה, או אחת או כמה, כן, תלוי, בכל תחום יכול להיות כמה תיאוריות כאלה, אבל תיאוריות גדולות מאוד שלטות בכיפה, שדרכן אנחנו מבינים את כל העולם שלנו. לפי ההנחה הזאת, אנחנו המדענים הקטנים, המדענים של היום יום, אנחנו חושבים רק מתוך התפיסת עולם המגובשת הזאת, התיאוריה הזאת, ולא מצליחים לחרוג מעבר לה, ודרך התפיסה ודרך ההבנה הזאת, הדוגמטית, ממש דוגמטית, שאסור לנו לחרוג ממנה, אנחנו מבינים את העולם שלנו. עכשיו, אם אנחנו לא מצליחים באיזשהו תהליך במעבדה, אנחנו בדרך כלל אומרים, יש בעיה בנו, לא בעיה ברעיון, לא בעיה באבולוציה, לא בעיה בגנטיקה. משהו בי, אני לא הצלחתי על פי העקרונות שאני חונכתי אליהם באוניברסיטה, לא הצלחתי לעשות את הניסוי, לא הצלחתי להבין את התוצאות, הבעיה היא בי. אבל קורים במדע מקרים, זה קורה אחת לכמה עשורים לפעמים, שמגיע איזשהו גאון שהוא לא כמוני מדען יומיומי, שמצליח לשבור את הדוגמה ולתת תיאוריה אחת טובה יותר. זה קרה למשל, הדוגמה הידועה ביותר, איך המשוואות של איינשטיין שברו את המשוואות של ניוטון. ועכשיו התיאוריה שלו היא השלטת בכיפה וכולנו מחויבים נאלצים. זה נכפה עלינו, כפי שאמר פרופסור ישעיהו ליבוביץ', לחשוב דרך הרעיון הזה. לכן אני אומר דוגמה, כי זה קצת כמו דת, תכלס. אבל מי שהעלה את הטיעונים האלה היה תומאס קון, הוא קרא לזה פרדיגמה. אוקיי?
זה פרדיגמה מחקרית, זה לא רק הפרדיגמה של התיאוריה, אלא גם של צורת
המחקר. לא, זה הפרדיגמה, המחקר זה פרקטיקה, זה מתודה. אוקיי? לזה קוראים מתודה. השיטה המדעית היא עובדת לרוב על פי אמפיריציסטים, אנחנו המדענים, אנחנו אמפיריציסטים, זה פילוסופיה של ג'ון לוק, שהוא דיבר על זה שאנחנו צריכים להראות ניסויים של סיבה ותוצאה, זה המתודה, זה שיטה. אז הדוגמה כרגע המרכזית של הביולוגיה המולקולרית, שאין עליה עוררים בינתיים, היא כזאת, DNA הוא קוד גנטי, שעשוי מארבע מולקולות שנקראות נוקלאוטידים, A, G, C ו-T, אלה ארבע המולקולות האלה, איתם בסדר שלהם כתובים ההוראות איך האורגניזמים יהיה בנוי. לפי ההוראות האלה נוצר כל הנס הזה שנקרא חיים. רובן ככולן הן תבנה חלבון X, תבנה חלבון Y, תבנה חלבון Z, תבנה חלבון כלשהו. זאת אומרת, כל ההוראות על ה-DNA הם תבנו חלבונים, או תבנו איזשהו סוג מסוים של RNA שמתפקד כמו חלבון.
מניין נובעים ההבדלים ב-DNA?
ההבדלים זה בסידור הרצפים, בסידור הנוקלאוטידים, האבני בניין שלו, ה-A, T, G ו-C, אפשר לעשות איתם המון המון קומבינציות. אתם יודעים שבמחשבים מספיק 0 ו-1 ליצור את כל מדעי המחשב, אז פה יש לנו ארבע אותיות, לא רק שתי אותיות.
זאת הסיבה שכל אחד יש לו DNA שונה.
נכון, שונה במקצת. השונות בינינו זה 1 ל-1,000 בערך. אז ארבע אותיות האלה, בסידורים שונים, יוצרים יחידות פונקציונליות שנקראות גנים, שמהם, על ידי איזשהו מתווך שנקרא RNA, ייווצר חלבון, והחלבונים הם המכונות שבונים לנו את חומצות השומן, שמרכיבות את המעטפת של הממברנה, שעושות לנו, מייצרות לנו את השלד שמחזק את התא ויוצר לו איזשהו מבנה קונסטרוקציה, איזושהי קונסטרוקציה. יש שם חלבונים שקוראים להם אנזימים, שהם יודעים לייצר חומרים שונים שחשובים לתפקודים שונים של הגוף. יש שם חלבונים שיודעים לעכל מזון, עוד סוגים של אנזימים אחרים. יש חלבונים, הכל חלבון. אנחנו פשוט איזושהי מכונה שכל הגלגלי שיניים שלה, אפשר להגיד, בגדול, זה חלבונים. מכונת חלבון. אם לשעון זה ברזל בצורות שונות, אצלנו זה חלבונים בצורות שונות. הם יכולים להתקפל בכל מיני צורות. אתם זוכרים שהראיתי לכם את האיברים הענקיים, הרטיקולום האנדופלזמטי והגולג'י, ואמרתי לכם זה מקומות ליצירת חלבון. זאת אומרת, שמה ה-DNA בעצם עושה? הוא, אפשר להשוות אותו לספר שבו כתוב טקסט, וואי, אין לי זמן, ספר שבו כתוב טקסט, שמשעבד לנו את הדמיון למה שנכתב בספר. או נשווה את זה לספר בראשית, שמשעבד אותנו לעבוד את האל. יש שם הוראות לשיעבוד של החומר. שיעבוד של החומר לארגון המיוחד שמאפשר למכונה לעבוד. ואם נחשוב על זה, זה שונה מחומר דומם, שמה הנטייה שלו בטבע, באופן טבעי, ברול, מה החוק השני של התרמודינמיקה אומר?
השני.
אנטרופיה. נכון? נכון, האנטרופיה גדולה. תרמודינמיקה מדברת על זה, שאי הסדר בעולם עולה. הם מדברים למה? בגלל הבדל בין חום לפחות חום, אבל לא ניכנס לזה, אבל בגדול, אי הסדר בעולם רק עולה ועולה. אם למשל נסגור את החדר הזה ונצא מפה, ולא ניכנס לבית המורשת חס וחלילה במשך 30 שנה, הוא יהיה יותר מסודר או יותר מבולגן?
יותר מסודר.
יותר מבולגן, נכון? אבל אם נשלם למישהו שייכנס לתוך החדר הזה ויארגן אותו, אנחנו נפר את האנטרופיה. זאת אומרת שהוא יהיה יותר מסודר. זה בעצם מה שקורה בחיים. ה-DNA הזה הוא משעבד באמצעות אנרגיה. מהי האנרגיה? האוכל שאנחנו אוכלים. אנחנו אוכלים אנרגיה. ומאפשרים ל-DNA הזה לשעבד את החומר. לקרוא את ספר בראשית ולקיים את כל המצוות שלו. לקרוא את אנה קרנינה ופשוט להזדעזע מכל הרכילויות והבגידות והאכזבות הוא משעבד, הוא כתובת שעבוד לחומר. זה בעצם על פי הדוגמה המרכזית של הביולוגיה המולקולרית. טוב, אז מה זה מוות? אני חושב שהסופר התנכי ידע להגדיר את זה טוב, כי אפר אתה ואל אפר אתה שוב. כי בעצם, בוא נחשוב רגע מה זה מוות. מוות זה לא דבר פיזיקלי. שוב, אלה דברים שאני חושב, מישהו רוצה לתקן אותי, אני אשמח. אני חושב שמוות זה דבר פסיכולוגי. כי בעצם, ברגע שהיצור כבר מת, הוא לא יצור. זאת אומרת, אין דבר כזה יצור מת. כי ברגע שהוא מת, הוא שווה לכל הסלעים והנערות והאבנים. זאת אומרת, יצור מת, מבחינת, הוא פשוט ערימה של חומרים. זאת אומרת, אין דבר כזה יצור מת. מוות זה אובדן החיים בפסיכולוגיה של האדם. עכשיו, שימו לב מה זה אומר בעצם. אם אין דבר כזה יצור מת, כי ברגע שאנחנו כבר מאבדים את החיים, אז אנחנו לא קיימים בעצם, כי אין דבר כזה יצור מת. אז זה אומר שכבר היינו פעם במצב הזה, נכון? פעם, לא, זה פרדוקס להגיד, אנחנו היינו, כי לא היינו, אבל כבר היה מצב כזה בעולם שלא היינו קיימים, לפני שנולדנו. אז מצב שאנחנו לא היינו קיימים, היה. אבל מצב שאנחנו מתים, לא היה. כי ברגע שאנחנו מתים, אנחנו לא אנחנו. עד עכשיו דיברנו מה בעצם קדמוננו הקדמונים אמרו על התופעה הזאת, שנקראת חיים. עכשיו ננסה לאפיין את, על פי התפיסה העכשווית, מה זה חיים באמת. באמת של ימינו, באמת המדעית. ההגדרות ליצור חי הן מאוד לא אלגנטיות. יש לנו הרבה מאוד מאפיינים, אין איזה משפט מחץ. עוד רגע אני אתן לכם איזה משפט מחץ של נאסא, ששלחו אותם לחלל לחפש יצורים חיים, אז הם חיפשו איזושהי הגדרה שתאפשר להם לאתר את היצורים חיים, אבל אנחנו היום לא יודעים לתת משפט מחץ, אנחנו יודעים שיש 7 מאפיינים עיקריים, אני אגיד אותם בממש מילה, כי כמו שאמרתי, אין לנו זמן. בשביל שאתה תהיה יצור חי, חייב שיהיה לך הומואסטזיס. אתם זוכרים שדיברתי על זה שהממברנה של התא שומרת עליו מהסביבה החיצונית כדי לקיים את התנאים שבתוך התא? אז אותו הדבר, האור שלנו גם שומר על הומואסטזיס, נכון? אנחנו רוצים לשמור על טמפרטורת גוף של 37 מעלות, או אם אתה חרדון, אתה צריך לצאת לשמש כדי לעשות את הפעולה הזאת. זאת אומרת, אנחנו חייבים לשמור על איזה שהם תנאים שכל המכונה הזאת תתחיל לעבוד, תמשיך לעבוד. ליצור חי אמרנו, יש רמה ארגונית, אוקיי? הוא לא יכול להיות פלטה שטוחה הומוגנית של ברום או של קלציום. הוא צריך להיות משהו מורכב עם הרבה מאוד יחידות פונקציונליות שיאפשרו את הקיום שלו. יש לו מטאבוליזם. מה זה מטאבוליזם? חילוף חומרים. חילוף חומרים, הוא לוקח אנרגיה מהסביבה, פולט הפרשות של תוצרי הלוואי, של פירוק המוצרים האנרגטיים שהוא לקח מהסביבה. יצור חי בדרך כלל גדל, הוא מתחיל מקטן ועובר לגדול. יש לו התאמות לסביבה, זה מספר 5. יש לו התאמות לסביבה, והוא גם יכול לעבור אבולוציה, להתאים את עצמו יותר טוב. הוא מגיב לגירויים מהסביבה, שזה איזושהי נגזרת של ההתאמות, אפשר להגיד, דרך אגב, אבל זה משהו שהוא מאוד אופייני. ויש לו יכולת להתרבות. אז זה השבע ההגדרות. יש כאלה שמוסיפים למשל שהוא חייב שיהיה בו חנקן, פחמן, חמצן, מימן. זאת אומרת, יש לו מאפיינים חומריים. ואמרתי שיש גם הגדרה נוספת של נאסא, שהיא אומרת ככה, מערכת חיה היא כל מערכת שמסוגלת לקיים את עצמה ולעבור אבולוציה. מכונת כביסה נשמעת לי אחלה מערכת כזאת. היא מקיימת את עצמה כי היא מאוד נוחה לנו בני האדם ואנחנו תמיד נבנה אותה. והיא תעבור אבולוציה, זאת אומרת, אנחנו נעשה אותה עוד יותר נוחה לנו ועוד יותר נוחה לנו. תמיד, לאורך עכשיו, מאז שהמציאו את המכונת כביסה עד סוף ההיסטוריה, אנחנו נראה מכונות כביסה. למה? כי הן מקיימות את עצמן. כל פעם יש מכונה אחרת, ומכונת, מי שגורם להם לריבוי זה אנחנו. למה? כי הן מפתות אותנו לחבס בהן. אנחנו נעשה עוד מכונה, עוד מכונה. לא משנה, זו ביקורת שלי על, על מה שנאסא אמרה. יש יגידו, אבל היא תלויה בנו, שאנחנו נייצר אותה, נכון? אבל גם אנחנו תלויים בצמחים, נכון? אנחנו חייבים לאכול צמחים, אנחנו גם תלויים ביצורים חיים. עכשיו אנחנו מדברים על דוגמה שנייה של הביולוגיה, היא האבולוציה. אני לא אסביר את עקרונות האבולוציה, כי אין לנו זמן, אבל אני רק אסביר משהו מאוד מהותי באבולוציה. האבולוציה אומרת שאיפשהו אי פעם היה יצור פשוט, חד תא, אנחנו יודעים כבר לפי המדע, שהתפתח ליצור מורכב או נשאר, היו גם, יש יצורים פשוטים שנשארו יצורים פשוטים כמו חיידקים, אבל שום דבר לא נוצר יש מאין. בתקופה של דקארט היו אנשים שטענו שאין בריאה, שהכל אפשר להסביר לפי המדע, קראו להם נטורליסטים. הם טענו שהכל מהטבע, למשל הנטורליסט הכי מפורסם, מי? שפינוזה. נכון? זאת אומרת, הטבע זה אלוהים. זאת אומרת שאין משהו מעבר לטבע. נטורליסט. הנטורליסטים אמרו שלא הייתה בריאה, ולא נולדנו יש מאין, על ידי איזשהו יצור תבוני. אבל הם לא ידעו להסביר את זה. עד שהגיע דרווין, והביא את תיאוריית האבולוציה שלו, שהיום הפכה להיות דוגמה, בכל התפיסה שלנו איך נוצרו החיים, איך החיים התפתחו על פי הברירה הטבעית, אני לא אפתח את זה יותר, כי אין, יותר מדי כי אין לנו זמן, אבל מה שדרווין אומר, שמייצור פשוט הפכנו להיות יצור מורכב. אבל דרווין לא ידע להגיד את הדבר הראשון, נכון? איך נוצר היצור הפשוט? איך נוצרו החיים על פני כדור הארץ, כמו שתמר שאלה? הביוגנזה זאת הייתה תיאוריה, קוראים לזה היווצרות ספונטנית. פעם המדענים הכי מכובדים האמינו שיש מה שנקרא בריאה ספונטנית. מה הכוונה? תיקחו בשר, תשימו אותו באיזשהו כלי, אחרי איזושהי תקופה, ייווצרו בתוכו באופן ספונטני תולעים. ייבראו, בריאה, יש מאין. תיקחו אסם, תשימו בו תבואה, יש מאין ייווצרו בו עכברים. זה הייתה תיאוריית הביוגנזה, אבל כמה חוקרים מכובדים שמי שהכי מוכר מביניהם קראו לו לואי פסטר, הראו שזה שטויות במיץ עגבניות, ואם תיקחו כלי סגור ותעקרו אותו, תשימו בבשר כמו שקורה בקופסת שימורים, אין בריאה ספונטנית. דרך אגב, יש עדיין אנשים שמאמינים בבריאה ספונטנית. אני שמעתי על מישהו שבא לתקן מיקרוגל, שהדלת שלו לא נפתחה. אחרי שחומם שם אוכל במשך איזה 10 דקות, והוא אמר, אני לא מוכן לפתוח את הדלת, יהיו לי תולעים. אבל הסבירו לו, זה לא יכול להיות יש מאין, אתה עיקרת את האוכל שם, התולעים לא יגיעו, לא, אני בטוח שזה יהיה תולעים, אני לא פותח את הדלת הזאת. זאת אומרת, יש אנשים עדיין שמאמינים בביוגנזה, אבל הביוגנזה עברה איזושהי אמרה לתחום מדע. זה בהשאלה מהביוגנזה, לקחו את המושג הזה לתחום מדעי שתפקידו לחקור את ראשית החיים. ראשית החיים, זאת אומרת, איך התפתח היצור החי הראשון. זה מה שזה חוקר. אני ברול אמר אופרין, מומוס סיפר לי שהוא קרא את אופרין, איפה מומוס? בשנות ה-50. נכון, אז אופרין, קראו לו הדרווין של המאה ה-20, הוא דיבר על מרק קדמון, שהתנאים המיוחדים שהיו בתקופה של לפני כמה מיליארדי שנה בכדור הארץ, שאפשרו יצירה של חומר אורגני, מאוד מאוד אמורפי, הוא לא עשה דרך אגב את הניסוי שהוכיח את זה, הוא רק דיבר על זה, מי שעשה את הניסוי שהראה שמה שהוא אומר הוא נכון, זה היו שניים שקראו להם מילר ויורי, הם עשו איזשהו ניסוי שחיכה ודימה את התנאים בכדור הארץ מלפני כך וכך מיליארד שנים, עם ברקים ועם כל מיני חומרים שהיו לדעתם נפוצים באותה תקופה, והם הראו שעל ידי, באמצעות הניסוי הזה, שאפשר ליצור חומצות אמינו אורגניות לאבני הבניין של החלבונים. RNA, דרך אגב, הגיעו לפה האבני בניין של RNA בתוך מטאוריטים שנחתו על כדור הארץ, מצאו שם מולקולות של RNA וגם של חומצות אמינו, מה שמראה שגם בחלל יש אפשרות להיווצרות המולקולות האלה בתנאים מסוימים ולא רק בכדור הארץ. איך החומצות אמיניות האלה במקרה הסתדרו למבנה שבסופו של דבר יהיה מכונה שמשכפלת את עצמה, נכון? זה חשוב, אחרת אין החיים יהיו חד פעמיים ויגמרו. אמרנו שאחד מהתנאים לחיים זה שהיצור ישכפל את עצמו. איך מדבר כזה ליצור שמשכפל את עצמו? זאת בעיה קשה. הסטטיסטיקנים אמרו שזה סיכוי מאוד מאוד אפסי ששעון ייפול ככה באמצע היער. אז זאת בעיה קשה, איך המכונה הזאת משכפלת את עצמה. דרך אגב, הרהור שלי על הנושא, אם יש בעולם הזה אינסוף יקומים, כמו שיש פיזיקאים שאומרים, או יש דברים עמוקים יותר בפיזיקה שמאפשרים אינסוף חומר, אז גם בכל זאת זה ייווצר, כי יש אינסוף אפשרויות. ואולי פה דווקא נפלנו באפשרות. אבל זה באמת הרהור של מישהו שלא מבין כלום בפיזיקה. היום בתחום הביוגנזה מדברים שזה היה עולם של RNA, ועל זה נדון בדיוק בעוד שני שיעורים. תודה רבה.